עירובין דף חפבב. סוגיה מתחילה בחפה עמוד ב' למטה, ארבע שורות מלמטה. כדאי שנסתכל כאן בתמונה מספר 160. ההוא אבא ורנקה, יש גרסת הערוך שגורס אבור נחי, גם בשחן ערוך בסימן תקנה כתוב אבור נחי, זה כנראה גרסה יותר נכונה, גם תוספות ככה למעד החפדת קודים, אבור נחי. ההוא אבור נחי דהבה לה לרש גלותה בבוסתנה, אמר לי לרב הונה בר חיננה לעביד מור תקנתה דל מחר ניחול נהמה התם. אזל עבד קנה קנה פחות משלושה. אזל רבה שלפינו. אזל רב פפה אזלו. רב פפה ורב הונה ברי די רב יהושע נקטין הומים בטרי. ספר את הגמרא, למדנו הרי למעלה שאם יש קרפף, שטח גדול שיש לו מחיצות, יש לו גדר. אבל אם המקום הזה לא היה מיועד לא למגורים ולא בשביל לשמש את המקום של המגורים, מותר לטלטל בו בתנאי שגודלו עד בצעתיים, עד כ-5,000 אמה רבועים, שזה בעצם שטח של 70 אמה ושני שליש על 70 אמה ושני שליש. אבל אם זה יותר מכך, אסור לטלטל באותו המקום. זה למען למעלה במשנה, קרפף שהוא לא הוקף, לא עשו את הגדר לשם דירה, אסור לטלטל אם הוא גדול יותר מבית צעתיים. היה לראש הגולה, היה לו פרדס, בוסטן. הבוסטן הזה לא היה מיועד בשביל מגורים, היה מיועד בשביל פרדס. במהלך השנים הוא עשה את הבית שלו בדיוק ליד הבוסטן, ועדיין הבוסטן הזה אסור לטלטל בתוכו. מדוע? כיוון שאף על פי שעכשיו הוא נהיה קרוב לבית, משמש את הבית. למה למדנו? אמר רב נחמן, אם היה קודם כל קרפף שגידרו אותו ולאחר מכן פתחו פתח מכיוון הבית לתוך אותו קרפף, אסור לטלטל. למה? כי קודם כל הגדר היה לא לשם דירה, צריך שיקיפו אותו בשעה שבנו את הגדר לשם דירה, אז באמת זה מותר, לא משנה מה הגודל, אפילו 5 ו-10 קורים גם מותר. אבל כאן שעה שהקיפו את הגדר זה לא היה לשם דירה, וזה אסור. ככה למעלה אמר רב נחמן. מה שהשתנה אחר כך זה שבאותו מקום עשו אבור נקי. מה זה אבור נקי? ראשי מפרש כאן שני פירושים, פירוש אחד כאן, פירוש אחד בהמשך בדף חבב, באמצע השורות הרחבות בצורה בינונית, כותב ותשיבת הגאונים מצטיע בלשון אחר וישר בעיניי מאוד. מה זה אבור נקי? אבור נקי זה עשו איזה כעין אך סדרה, איזה אוהל כזה, רק גג למעלה בלבד, עם עמודים מהצדדים, גג יפה, אבל הוא פתוח מכל הכיוונים שלו. זה, המקום הזה הוא יפה ונאה, ודרך המלכים העשירים לעשות דבר כזה במקומות שלהם. כאן בתוך אותו פרדס, עשה ראש הגולה, עשה שמה איזה אכסדרה כזו, עבור נקי של מלכים, ככה שון שחנה וכסימת תקנה. אמר לו ראש הגולה לרב הונה בר חיננה, כבודו לעביד מור תקנתה, תעשה לי איזה תקנה, כדי שמחר ביום שבת אני רוצה ללכת להביא את כל כלי הסעודה, כל כלי האכילה, ולאכול שמה בתוך העבור נקי הזו מחר ביום שבת. אז כדי שמותר לטלטל מהבית למקום האכסדרה, תעשה לי תקנה. למה? כאילו לזה אסור לטלטל, כי אמנם המקום כולו מגודר, אבל בזמנו כשעשו את הגדר לא עשו אותו לצורך דירה, אז תמצא לי תקנה. מה עשה? אזיל עבד קנה קנה פחות שלושה, עשה עוד גדר מהבית של ראש הגולה בתוך הפרדס, גדר מהבית עד למקום האכסדרה. איך הוא עשה את הגדר הזה? לא מאבנים, הוא פשוט לקח קנה סוף ונעץ קנה ליד קנה, כל אחד פחות משלושה טפחים, ככה עד למקום הגדר. כעדי שהוא נעץ את הקנים האלו, זה נעשה בעצם לבוד, ועדי כך מותר לטלטל. הנה יש פה עכשיו גדר חדשה, עכשיו זה נקרא הוקף לשם דירה, הכל מותר. רבה ראה את הדברים האלה, וחלק, אמר, מה פתאום? זה טעות מוחלטת. טעות מוחלטת. המקום הזה, כיוון שעשו בתוכו אכסדרה, זה כמו שאדם בנה בית בתוך הגדר. ואם כן, מלא הקרפף, מהיום הגדר החיצונית נחשבת גדר של קרפף. זה עכשיו גדר של בית. וממלא מותר לטלטל בתוך כל הקרפף הזה כולו. למה לרב נחמן דיבר שהבית נמצא מחוץ לקרפף? רק הוא פתח לו פתח. אבל כאן האדם הזה הרי בנה בית. או הוא הדין עבור ניקי של מלאכים, זה משהו חשוב מאוד. אז זה נחשב מעכשיו שכל הגדר הזו נחשבת גדר של מקום דירה. וקרפף שהקיפו אותו לשם דירה, הרי מותר לטלטל, אפילו אם הוא גדול יותר מחמשת קרובים ועשרה קרובים, כמו שכתוב המשנה למעלה. ולפיכך, אמר רבה, בשביל מה אתה עושה את התקנה הזאת של הקנים? רבה כידוע היה גדול הדור. כיוון שהוא ראה שרב הונא בר חיינה קטן ממנו, הוא עשה כך, מה עשה? הלך ושלף את הקנים האלה במקומם, זה טעות בהלכה, מותר לטלטל, לא צריך שום דבר. רב פאפ ורב הונא ברד רבי יהושע, גם הם הסכימו כדעת רבם. לא רצו שרב הונא בר חיננה יחלוק על רבם גדול הדור, וילך וינעץ שוב את הקנים האלו. מה עשו? הלכו ואספו אותם, נקטינו. אספו אותם וסילקו אותם, החביאו אותם. כדי שלא יחזור רב הונא בר חיננה ויעשה. כי אין צורך, הכל מותר. ספר את הגמרא, הסיפור הזה כנראה התפרסם חיש מהרה בכל העיר. ודנו בזה תלמידי חכמים. למחר ביום שבת התיווה רבינה לרבה. עיר חדשה מודדין לה משיבתה ושנה מחומתה. איזו היא חדשה ואיזו היא ישנה? חדשה שהוקפה ולבסוף ישבה. ישנה ישבה ולבסוף הוקפה. והיינמי כי הוקפה ולבסוף ישבה דמי. היודעים שאדם ביום שבת אסור לו לצאת מהמקום שבו היה בכניסת השבת, אסור להתרחק מאותו מקום 2,000 אמה לכל רוח. מה זה נקרא אותו מקום? על יצא איש מקום, מה זה הגדרה של מקומו? אז אם הוא היה במקום מדבר, אז כן, איפה בדיוק שהוא עמד? אבל אם למשל במדבר היה שם איזה אוהל גדול, הוא היה שם בתוך האוהל, אז אם אלא מה זה נקרא מקומו? מחוץ לאוהל. כל האוהל כולו זה נחשב מקומו, 400, משם מחוץ לאוהל, תמדוד 2,000 אמה. מה הדידה שנמצא בתוך העיר? יפה, זו שאלת התנה כאן. אומר התנה, יש הבדל, עיר חדשה מודדין לה מישיבתה, כלומר מהבית האחרון ביישוב, מהמקום שהיא יושבת, לא מודדים לה מהחומה. אבל עיר ישנה מודדים לה מהחומה, משם תמדוד 2,000 אמה לכל רוח. אומר התנה, איזו היא חדשה ואיזו היא ישנה? חדשה שהוקפה ולבסוף ישבה. אם האדם הזה קודם, אם הבנשי העיר קודם כל עשו חומה ולאחר מכן בנו שם בתים, אז ממילא החומה לא נחשבת כקשורה לעיר, כי בשעה שעשו את החומה לא היו עדיין בתים. וממילא כשמודדים, מודדים מהבית האחרון, כל הבתים נחשבים מרוכזים יחד, אחד צהוב ואחד אחרי השני, אז מהבית האחרון, זה נקרא ליצא איש ממקומו. מהבית האחרון, תמדוד משם 2,000 אמה. כי החומה אינה קשורה לעיר, כי בשעה שעשו לחומה לא היו בתים. לעומת זה, אם קודם כל היו בתים ואחרי זה עשו לחומה, באופן שכזה אכן מודדים מהחומה. מדוע? מפני שבשעה שעשו את החומה, היו שם בתים. אם כן, החומה תפלה לבתים. אז כל החומה כולה נשאת כמו בית אחד, כמו מקום אחד, ומודדים 2,000 אמה, מהחומה וחוצה. אמר לו, מה למדנו מכאן? שגם אם בתוך החומה עשו להמכן בתים, אם הם יבנו אחרי החומה, החומה אינה תפלה לבתים. אם כן, הוא הדין פה אצלנו. בתחילה הרי היו כאן את המחיצות של הבוסטן, של הפרדס. נכון שלאחר מכן הוא בנה כאן עבור ניקי, בנה כאן אכסדרה, מכל מקום זה לא נותן לי כלום, מפני שבשעה שבנו את החומה סביב הבוסטן, באותה שעה לא היה פה שום בית, לא היה פה שום עבורניקי בפנים. אם כן, גם שלאחר מכן בנו עבור נקי, החומה אינה בטלה לעבור נקי. לא בטלה לבית אם יבנו בתוכו. זה לא קשור לעיקר, וממילא, כן היה צריך לתיקון שרבון הברכין אינה, כי זה לא נחשב מקום שהוקף לדירה, אלא מקום שהוקף לבוסן, ולכן זה אסור. רבה שתק, כלומר רבה קיבל את קושייתו, באמת טעות, טעיתי. איזה פלא, גדול הדור מודה, טעיתי, איזה מידות נפלאות, אדם מודה על האמת. אומרת הגמרא, בעצם יוצא עכשיו שרבה תקע את ראש הגולה, עכשיו הוא לא יכול לקחת את הכלים שלו ואת האוכל שלו לשם. מספרת הגמרא, רב פפא ורב הונה, גם הם התעוררו למחרת בקושיות, וגם הם לא הסתירו, גם הם באו, למרות שאתמול עשו מעשה, גם הם מודים על האמת. ניגש רב פפא לרבה, אמר לו רב פפא לרבה, אסמך מה מותר יהיה לראש הגולה לטלטל בתוך כל המקום כולו, בלי כל קשר קושיית רבין, יש ראשייה חדשה. והאמר רב אסי, מחיצות אדריכלין, לשמה מחיצה, על מה כיוון צניעותה עבידה לה, להביא מחיצה, הכנה מכיוון צניעותה עבידה, להביא מחיצה. אמר לו, הרי הבנאים, אדריכלים, כלומר בנאים, שעושים באמצע כשהם יושבים שם לאכול, אז עושים לצל, אומר רשי, עושים שם מסביבם איזה יוטה, איזה מחיצות כלשהם. והדין בדבר הזה, שזה לא נקרא מחיצה, כמו שלא עושים את זה באמת בשביל דבר אמיתי, מחיצה אמיתית. אז מה הדין שלה? כיוון שזה עשוי רק בשביל צניעות, לא נעים, לא נוח להם לאכול ליד כולם, ככה שיפרש פה שני, לא נעים לאכול ליד כולם, אז אכן עושים את המחיצה הזאת, להביא מחיצה, לא עשוי לצלע, עשוי לצניעות, כפי הפירוש שני ברשי. אז אם כן מלא, זה לא נחשב מחיצה. גם פה, אותו הוורניקי הזה שהיה שם באמצע, המחיצות שהיו עושים שם, זה לא נעשה בשביל מחיצות ממש כדי להגן מחום, משמש וכיוצא, אלא עשוי רק לצניעות. ואם כן, זה לא נחשב בכלל מחיצה. הגמרא מוסיפה ואומרת עוד קושיה. אמר לו רב הונה, ברד רב יהושע לרבה, עוד קושיה נוספת. והאמר רב הונה, מחיצה העשויה לנחת, לה שמה מחיצה. דהרבה ברבו מערב לה לכולה מחוזה עשייתה עשייתה, משום פירה דבי תורה. והפירה דבי תורה, כי מחיצה העשויה לנחת דמיה. מה הפירוש? אמר לו, הרי המחיצות שעשו סביב העבור נקי, הם לא היו עשויים שמה בשביל להיות להגן בחמה מפני החמה או בגשמים מפני הגשמים, לא, אלא כדי שיוכלו להניח שם חפצים. ואם כן מלא, זה לא נקרא מחיצה. למה? ככה רב הונה אמר, מחיצה עשויה לנחת, כלומר להניח בתוכה דברים, לשמה מחיצה. וכך עוד ראיה, רבה ברבו, אנחנו יודעים שאדם כשרוצה לטלטל מהבית לחצר, מה עליו לעשות? יש שם כמה דיירים שכולם יש להם חצר משותפת. כדי לטלטל צריך שכל אחד מהדיירים בחצר יביא כיכר לחם אחת, וישימו את כל הכיכרות לחם האלו בתוך אחד מהבתים בחצר, ואז כולם שיקו משפחה אחת וכולם יכולים לטלטל. למה? עובדה, כל אחד הביא את הסעודה שלו, הניח אותה בתוך אחד בתים, כן, כולם סועדים יחד בתיאוריה, ואם כן מלא, כולם מותרים את החצר, נחשבת שייכת לכולם. יתרה מכך, אפשר לעשות, לא צריך שאחד בפועל, כל אחד יביא כיכר לחם. אם אני לוקח כיכר לחם, ואומר לחבר, תזכה בו עבור כל דיירי החצר. עכשיו, על כיכר לחם זה לא שייך רק לי, הוא שייך לכל דיירי החצר. אותו החבר מגביע את זה למעלה, מגביע, מרים את זה למעלה, את הכיכר לחם, אומר, כן, אני זוכה בכיכר לחם, זה עבור כל דיירי החצר. אם אני שם את זה עכשיו בביתי, גם כן מותר לכל הדיירים לטלטל בחצר, מהבית לחצר, מחצר לבתים. למה? מפני שאותו כיכר לחם הוא שייך לכולם, ובעצם הוא נמצא בביתי, למה כולנו נבוא לסעוד כאן? בתיאוריה. אם כן ממילא, זה נחשב גם כן עירובי חצרות, וכך בעצם היום רב העיר עושה. הוא לוקח כיכר לחם אחד, והוא מזכה אותו עבור כל בני העיר, ועל ידי כך מותר לכל דיירי העיר, כל בניין ובניין, רשאים לטלטל מהבית לבניין, או מהחדר מדרגות חזרה לתוך הבית, הכל מותר, זה עסמך מה שרב העיר עושה לכל בני העיר. אבל מספר לנו כאן, הוא אומר, רבה ברבו, היה שם את העיר מחוזה, היא הייתה עיר לא גדולה, אין שם 60 ריבו, ומלא אפשר היה לעשות בעירוב אחד עבור כל בני העיר. אף על פי כן, הוא לא היה עושה כך, אלא היה עושה עירוב לכל שכונה ושכונה בנפרד, ערסיית הערסיית, כל שכונה בנפרד. מדוע? כי בין שכונה לשכונה היה מבוי, רחוב כזה, שהוא היה פתוח משני הצדדים שלו, מבוי מפולש. ואם כן, הוא מהווה מחיצה והפסקה בין שכונה לשכונה. איש רס עירוב אחד לכולם, אלא כל שכונה בפני עצמה. טוב, אומר אבל באמת שהמבוי הזה לא היה מפולש לגמרי, כי משני צידי המבוי עשו שם מחיצות, אז הוא לא מפולש. אם כן, מדוע הוא היה בעצם עושה עירוב לכל שכונה בפני עצמה? התשובה היא, כי למה שמו שם את המחיצות? לא כי רצו לסגור את המקום, אלא מפני שכמו שהיום מחפשים כל הזמן רעיונות למחזור, יש דברים איך להשתמש בהם כדי לנצל כל דבר, גם אז היה להם. בבבל היה מצוי מאוד מאוד תמרים, אז היו אנשים אוכלים את התמרים, יש להם גרעינים. עשו בין מבוי למבוי, באותם מבואות המפולשים הללו, עשו שם שוחה עמוקה, ושמו שם, כל מי שיש לו תמרים גומר לאכול את התמרים, לוקח את הגרעינים, זורק לתוך אותה שוחה, כדי שהשברים, תורה, יבואו ויאכלו את זה. זה שם את הגמרא, היו עשו את זה בשביל פירד את תורה, בשביל המחיצות של השברים. וכדי שלא יבואו בהמות מבחוץ ויאכלו את זה, אז עשו בשני צידי המבוי מחיצות. אם כן, נמצא בעצם עכשיו שכל המבואות האלה הם לא סגורים, הם לא פתוחים, הם סגורים, לא מפולשים. אם כן, מדוע רבה ברבו לא עשה עירוב בכיכר לחם אחד עבור כל בני העיר? אלא הסיבה לכך היא מפני שהמחיצה לא נועדה כדי לסגור, כדי לשמור את המקום, אלא המחיצה נועדה אך ורק לנחת, כדי שיוכלו להניח שמה את אותם פירי דטורי. אם כך הוא אומר, זה כבר לא נחשב מחיצה. אם זה לא נחשב מחיצה, אז אם כן, גם פה אצלנו, אותם מחיצות שבאכסדרה שמה, הם בכלל נחשבים כמחיצות. וכיוון שכך, איך אנחנו רוצים להגיד שכל הבית בטל לכך? את הקושיות האלו, רפפה ורב הונה ברד רב יהושע לא אמרו אותם ביום שישי לרבה, אלא אמרו לו אותם רק ביום שבת. ורבה הסכים גם עם קושיותיהם. אז הודיעו לראש הגולה שמת לאכול, לכת לאכול בעבור נחי. אז הוא כאב לו על כך. אחרי עליהו קרא ראש הגולה על רב פפא ורב הונא ברד רב יהושע, חכמים המה להרע ולהטיב לא ידעו. הם חכמים היום לאסור עליי, להרע כלומר לאסור, ולהטיב לא ידעו. לא ידעו למצוא לי תקנה, היו מוצאים תקנה בסדר, הם לא מוצאים תקנה, אז מה זה מה שהם עשו? איפה מצאנו שלהרע הכוונה לאסור? כתוב הפסוק, נפש כית שבע לבטא בשפתיים להרע או להטיב. שם הגמרא אומרת, מה זה להרע? להרע הכוונה שהוא נשבע שלא אוכל. מה זה להטיב? שהוא נשבע שהוא יאכל. אז אומר להם חכמים, הם החכמים צוקשות להרע, דעת איך לאסור, שהיום לא יכול לאכול. ולהטיב, שאתמול היו מוצאים את הקושיות האלה, ומלא כך היו רוצים איזו תקנה, לא ידעו. עד כאן. נחזור חזרה למשנה. למדנו במשנה, דף כ"ג, שאמר בלעי, שמעתי מרבי אליעזר, שלוש הלכות. הלכה ראשונה, שלא כדעת חכמים שאומרים, שקרפף, שהוקף לא לצורך מגורים, מותר רק בצעתיים בלבד. אלא אני שמעתי שמותר עד בית קור, פי 15. כל השטח הזה כולו מותר. אומרת הגמרא, מתניתין דלה כחנניה. דתניה, חנניה אומר, ואפילו היא 40 סאה כסטרטיה של מלך. אומרת הגמרא, שמת לב, רבי אלעאי מה אמר? שמע רק קור, קור זה 30 סאה. אז לא כדעת רבי חנניה, שרבי חנניה סובר שמותר עוד יותר, עד 40 סאה. אם כן, זה לא כמותו. ואת הגמרא אמר רבי יוחנן, ושניהם, גם רבי אלעאי וגם חנניה, מקרא אחד דרשו שנאמר, ויהי ישעיהו לא יצא חצר התיכונה, כתיב העיר וקרינן חצר, מכאן לסטרטיה של מלך שהיו כעיירות בינוניות. במייקרא מפלגה, מור סבר עיירות בינוניות הוויין בית קור, ומור סבר 40 שאה הוויין. כתוב שישעיה הנביא היה את חזקיהו מלך, והוא יצא לחצר התיכונה. מה זה לחצר התיכונה? יש חצר קדמית שמן הנכנסים לארמון המלך, זה נקרא את החצר החיצונה. ויש חצר התיכונה, הכוונה היא חצר הפנימית יותר, שהיא בעצם החצר האחורית. החצר האחורית הזאת זה בעצם כמו קרפף. שם כתוב שהוא יצא לשם, אבל יש פה קריב וחטיב. הקריאה היא חצר, אבל כתוב בנביא העיר התיכונה. למה כתוב העיר וכתוב חצר? מלמד שסטרטיה של מלאכים, החצר האחורית של המלאכים, היא בגודל של עיר, של עיר קטנה. וכמה, ועכשיו, וזה למדנו קודם כל, שיכול להיות חצר כזאת, כמו עיירות בינוניות. עכשיו, אם כן, במה נחלקו חנניה ורבי אלעאי? רבי אלעאי סובר, כמה זה עיר בינונית? 30 שאה, בית קור. חנניה סובר, לא, עיר בינונית היא 40 שאה. זה 30 שאה, זה בערך חצי קילומטר, קצת יותר. חצי קילומטר על חצי קילומטר. זה גודל של עיר בינונית, וזה בעצם הגודל של חצר אחורית של המלך. ממילא, אומר רבי אלעאי, אם יש לך דבר כזה של קרפף עד חצר אחורית של מלך, הנה חיניים מוטלת לי. יותר מזה, גם הוא מודה שזה אסור. ואילו רבי חנניה, מוסיף על כך עוד שליש נוסף. היינו בערך קרוב ל-700 מטר על 700 מטר, קרוב. אומרת הגמרא, וישעיהו, מהי בעייתם? אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנה, מלמד שחלה חזקיה, והלך ישעיהו והושיב ישיבה על פתחו. מכאן לתמיד חכם שחלה שמושיבים ישיבה על פתחו, ולאו מנתהי. דיל מעטה לגרוי בשטן. אומרת הגמרא, ישעיה הנביא שמה הלך, מה הוא עושה בחצר האחורית? הרי הוא צריך לצאת מדמי המלך לחצר הקדמית, משם כולם נכנסים ויוצאים, מה הוא עושה בחצר האחורית? הגמרא אומרת, הלך להושיב ישיבה, מה הסיפור שמה? הזוכרים את הגמרא מסכת ברכות, שביארת שם את הפסוקים שכתובים בנביא, חזקיה המלך חלה, שהיה הנביא הלך אליו, אמר לו צב לביתך, כי מות תמות לא תחיה, הגמרא ברכות מסבירה, מה זה מות תמות לא תחיה, כפל לשון, מות תמות בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. אמר לו חזקיה, מהי כולה, מה כל כך? אמר לו, בלי שלא התחתנת. אמר לו, כן, יודע שהוא עתיד להיוולד ממנו מנשה, שעבוד עבודה זרה, אז ידע שעדים לצאת ממנו ילדים לא טובים, אז מה הוא ילך להתחתן? אמר לו, מה אתה מתערב בנסתרות של מטבח? לך כתוב התורה מצא להתחתן, תתחתן. מה התוצאות? הקדוש ברוך הוא מרחם, הוא מושיע, זה הכל. אמר, טוב, תן לי את ביתך, ואולי זכות שלי, זכות שלך, אולי ביחד נזכה שיהיו ילדים צדיקים. אמר לו, אמרתי לך, צב לביתך, אמר קשבור, כמות עמות לא תחי, נגמר, מה איזה הבאת יביא לך? אמר לו, בן עמות, קלה נבואתך וצא כך מקובלני, מבית אבי הבא, אפילו חרב חדה מונחת, צברו שאדם אי תיאש מן הרחמים. ואז הוא יוצא, וישעיהו מסב פניו ולקרים תחיל להתפעל לקדוש ברוך הוא. שם כתוב פסוק שישעיהו עוד לא הספיק לצאת, כבר קראו לו בנבואה שילך חזרה לחזקיהו המלך, וכבר יגיד לו שהתקבלה תפילתו, וכשהוא שמע תפילתו, וכשהוא הוסיף לו עוד 15 שנות חיים. אז שם הפסוק אומר שישעיה הנביא לא יצא לחצר התיכונה, הוא לא הספיק לצאת לחצר, הוא יצא מהבית, הוא לא הספיק לצאת לחצר התיכונה, כבר קיבל נבואה. כלומר, תפילתו שחזקיה התקבלה מיידית. הגמרא שואלת, אבל למה הוא יוצא לחצר החיצונית, האחורית, הוא צריך לצאת לחצר החיצונה, איפה שכולם יחסים שם. הגמרא מלמד שחלה חזקיהו המלך, והלך ישעיה להושיב, יש גרסה והושיב, יש גרסה יותר מדויקת, להושיב, ישיבה, פתחו כך גרסה ספרדית בעין יעקב. למה? כדי שמלאך המוות לא יוכל להיכנס ולקחת נשמתו של חזקיהו מלך יהודה. למה? יש שם יושבים ועוסקים בתורה, לא יכול להיכנס. באמת הגמרא מכאן, שאם אדם מחכם שחלה, מושיבין שבעה פתחו שמלך המוות לא יוכל להיכנס שם. באמת הגמרא ותיזהר ואליו מלתהי. למה? אולי יבוא יתגרד השטן, נגיד מה אתם מתחרים איתו, ויבוא עוד יותר להזיק אותו. כן, איך באמת עשה את זה ישעיה הנביא? אז שני תירוצים, אמר שם את הרצה אומר, כיוון שכשבחו אמר לו כבר מות ימות ויחי, הוא ידע שכבר אין סיכוי, אז אמר ישעיה, אין מה להפסיד, מה שיהיה יהיה. הריטב"א כותב דבר אחר, אמר, לא, אסור לשום אדם לעשות גם במצב שאין מה להפסיד. יכול להזיק כפל כפליים ממה שהיה מצופה, מה שהיה אמור להיות. אלא אומר שמה היה כוחו של ישעיהו הנביא גדול, וכוחו של חזקיהו מלך יהודה הצדיק היה כוחו גדול. ישעיה ידע שהשטן יפחד להתגרות בהם. אבל באדם רגיל יזהר לו לעשות כדבר הזה. עוד למדנו במשנה. אמר רבי אלעאי, שמעתי מרבי אליעזר, אנשי חצר שרחת ולא עירה ביתו אסור. וגמר מקשה, והתנן ביתו אסור להוציא ולהכניס לו ולהן. נסביר בקצרה מה הסיפור שם. אנחנו יודעים שכדי לעשות עירובי חצרות, כמו שהסברנו מקודם, צריך שכל אחד ואחד יביא כיכר לחם, שים את זה בתוך אחד הבתים, ועל ידי כך כולם מותרים לטלטל. מה הדין אם אחד שכח לא הביא שמה, למשל חמישה דיירים, אז אחד לא הביא כיכר לחם, רק ארבעה בלבד הביאו. מה הדין? אז רבי אלעאי אמר שמותרים, אם הוא יבטל את רשותו להם, יגיד אני מבטל את רשותי בחצר עליכם, ממילא כולם, כל הדיירים שם, רשאים לטלטל כמובן מהבית שלהם לחצר, מהחצר הבית שלהם, כי הבית שלו כבר, הוא אין לו כבר זכות בחצר, אין לו כבר זכות בחצר. החצר כבר לא נקראת שלו, רק שלהם, הוא ביטל את רשותו עליהם. ויתרה מכך רבי אלעאי התיר, שמותר גם להם לקחת דברים מהחצר ולהעביר לבית שלו, אם זה להנאתם ולטובתם שלהם. ולהפך, להוציא דברים מהבית שלו לחצר או לבית שלהם, אם זה להנאתם ולטובתם. אבל לקחת דברים בשבילו זה אסור. יתרה מכך, הוא עצמו יכול להוציא מהבית שלו לחצר בשבילם להנאתם ולטובתם, אבל לא להנאתו ולטובתו. טוב, מקשה הגמרא, והרי שאין במשנה לקמן, כתוב ביתו, אדם שלא עשה עירובי חצרות, בדיוק במקרה הזה, כן? ביטא את רשותו עליהם, ביתו אסור להכניס ולהוציא לו ולהם, בין אם זה משהו בשביל האינטרס שלו, ובין אם זה דבר שהוא בשביל האינטרס שלהם, זה לא משנה. אסור להוציא מהבית שלו כלל. קושיה, סתירה בין הדברים. אמר רב הונה, מרד רב יהושע, בשם רב ששת, לקשיה, הרבי אליעזר הרבנן. זה הרבי אלעאי, כן. כאן רבי אלעאי מדבר בשם רבי אליעזר. כלומר, שמעתי ממנו מרבי אליעזר. לפי דעתו של רבי אליעזר, באמת אפשר להכניס ולהוציא גם מהבית שלו, בתנאי שזה מיועד עבורם. ואילו המשנה לקמן שאוסרת, זו דעת רבנן. משיכה הגמרא ואומרת, כשתימצא לו, ממשיך הפשט ואומר, כשתתבונן בדבר תראה, לדברי רבי אליעזר, המבטל רשות חצרו, רשות ביתו ביטל. רבי אליעזר סבור שאדם שמבטל רשות חצרו, הוא אמר למבטל רשותי בחצר, הוא אדם נותן בעין יפה. מלא הוא התכוון גם לתת את ביתו עבורם, ומלא יכולים להוציא גם מהבית שלו לחצר אם זה בשבילם. ואילו לפי דעת חכמים, המבטל רשות חצרו, הוא לא נותן את זה בעין יפה, אלא רק מה שמאולץ. ולכן את רשות בחצרו הוא ביטל, אבל את הבית שלו הוא לא ביטל. ולפיכך, אסור להוציא מהבית שלו לחצר, כי זה שתי רשויות שונות. בית שלו זה שלו, ולא חצר, זה מיועד רק אליהם בלבד. שאת הגמרא פשיטה, ודאי אם תתבונן, ודאי שזה אתה, מה הוא התכוון לחדש, לומר, כשתמצא לומר, כשתתבונן, תגיע, ודאי, אין טעם אחר. ואת הגמרא אמר רחבה, ענה ורב הונה ברחינה תרגימנה. שנינו הסברנו מה הוא התכוון ללמד אותנו בהלכה, הוא התכוון ללמד אותנו עוד הלכה נוספת. מה הלכה? לא נצריכה אלא לחמישה שרועין בחצר אחד, ושכח אחד מהן ולא עירב. דברי רבי אליעזר, כשהוא מבטל רשותו, אין צריך לבטל לכל אחד ואחד. לרבנן, כשהוא מבטל רשותו, צריך לבטל לכל אחד ואחד. הוא התכוון ללמד אותנו שיש פה עין יפה לפי רבי אליעזר, לפי רבנן, לא, אין פה עין יפה. מה עם אפקמינה? אפקמינה במקרה אחר. חמישה דיירים שרויים בחצר אחת. ואחד מהם שכח ולא עירב. המקרה שהזכרנו בדיוק. אז מה הדין? אם הוא יבטל רשותו, אז יהיה מותר להם לטלטל. אבל פה השאלה, איך יעשה ביטול רשות? לפי רבי אליעזר, שאנחנו סומכים שזו כוונתו, למרות שלא אמרת לא מפורש, אם הוא בא לאחד מהדיירים ואומר לו, אני מבטל את רשות של החצר שלי לך, הוא לא אמר מבטל לכם, לכולם, אמר מבטל לך. לא משנה. האדם נותן בעין יפה, הוא התכוון שהוא מבטל את הרשות הזו עבור כולם. הוא מדע כל דיירי החצר רשאים להוציא מביתם לחצר. כמו שראינו במשנה. הוא אמר לבטל את רשותי בחצר, ואומר רבי עזר, אתה להוציא גם מהבית שלו. לעומת זה, לפי דעת החכמים שאומרים שהאדם אסור להוציא מהבית שלו לחצר, אם כן, לפי דעתם, אדם לא נותן בעין יפה. מילא אם הוא אמר, אני מבטל רשותי בחצר לך, הוא התכוון רק לך ולא לחברים שלך. אז כשאדם רוצה לבטל, מה צריך לעשות? לבטל עבור כל אחד ואחד. זהו, כשהוא מבטל רשות, אין צריך לבטל במפורש לכל אחד ואחד, רבי עזר. לרבנן, כשהוא מבטל רשותו, צריך לבטל במפורש לכל אחד ואחד. אומרת הגמרא, משיך רחבה ואומר, כמן אז להד אתניה, חמישה שרויים בחצר אחד, ושרח אחד מהדיירים ולא עירב, כשהוא מבטל רשותו, אין צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד במפורש, כמן, כרבי עזר, כמו שהסברנו מקודם. אומרת הגמרא, רב כהנא מתניא אחי, ככה הוא היה שונה, שזה מה שאמר רב ששת. רב תביומי היה שונה אחרת. רב ששת בכלל אמר משהו, הוא לא אמר, כשתימצא לומר לדברי רבי עזר, לא, הוא לא אמר את כל זה, אלא אמר דברים אחרים. מה הוא אמר? אמר ככה, רב ששת אמר מילים כאלו, כמן אז לה מה שאין בברייתא, חמישה שרויים בחצר אחד ושרה אחד מהם ולא עירב, כשהוא מבטל רשותו אינו צריך לבטל רשות במפורש לכל אחד ואחד, כמן, על זה אמר מונה בר יהודה, אמר רב ששת, כמן כרבי אליעזר, איך החשבון? כרבי אליעזר הוא סובר שאדם נותן בעין יפה, לכן אף על פי שלא אמר, אז מילא גם פה יצא, אף על פי שאמר רק לאחד אני מבטל רשות לך, אז רק לך, לא מותר רק לך, אלא מותר לכולם לטלטל מהבית לחצר, אבל לפי דעת חכמים אסור לטלטל מכל מהבית שלהם לחצר. למה? כי בתוך החצר הזו יש שתי רשויות. רשות אחת זה שכל הדיירים כולם שותפים בה, ועוד רשות שנייה בחצר שהייתה של אותו אחד שלא עירב, עכשיו הוא העביר אותה לחבר שלו שאמר לי מבטל רשותי לך. אז מכן החצר הזו לא חצר משותפת לכולם כאחד, לא, אלא לשתיים. מי זה השתיים? כל הדיירים שעשו עירוב יחד זה דבר אחד, ועוד חלק בחצר שהוא שייך אך ורק לאותו אחד שקיבל את הרשות ממי שלא עשה עירוב. לכן לפי דעתו אסור לטלטל, אלא עד שיגיד לכל אחד ואחד מפורש, נוותר רשותי לך, 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 לכולם. אומרת הגמרא, הסתפק רב פאפא בר אביי בספק. לרבי אליעזר יאמר לה מבטילנה, ולרבנן יאמר מבטילנה, מהי? מה הפירוש? אנחנו אמרנו שלפי דעת רבי אליעזר, מותר לאדם לטלטל, אם הוא ביטל רשותו בחצר לחבריו, מותר להוציא לא רק מהבתים שלהם לחצר, מותר להוציא גם מהבית שלו לחצר. למה? כי אני נותן בעין יפה. כוונתו לומר, גם את ביתי אני נותן לכם, הכל בשבילכם, אין בעיה. לפי דעת חכמים, זה אסור. יש לי ספק כזה. לפי רבי אליעזר, מן הסתם, כשביטלתי לך רשותי בחצרי, התכוונתי גם על הבית. מה יהיה הדין, אומר מפורש, אני אבטל לכם את רשותי בחצר, אבל לא בביתי. האם על כל פנים הם יכולים לטלטל שם? או לא? היא אמר, למה מבטילנה? ולרבנן מקרה הפוך. היא אמר מפורש, אני מבטל את רשותי בביתי גם בשבילכם. מה הדין? מה הספק? את יכולה דברים ברורים. ספק הוא כך. היינו מרתם, עד רבי יעזר שום דיחה סבר, המבטל רשות חצרו, רשות ביתו ביטל. והי אמר, ענה להם מבטילנה. קראת רבי אליעזר, כי מן הסתם, אדם שבטל רשות חצרו, נותן בעין יפה, מכוון גם לבטל את רשות ביתו. אבל כאן אם הוא אומר, אני מפורש לא נותן בעין יפה, אז הוא לא נותן לו ביטל רשות ביתו, הוא מלאסור, תלתל מביתו לחצר, אבל בחצר מותר. עוד דילמה, תעמד רבי אליעזר, שהוא דבית בלא חצר, לא עבי דין שדדיירי. כי כאמר לה מבטילנה, לאו כל כמיניה. אף אגב דאמר דאירנה, לאו כלום כאמר. או שנאמר, שדעת רבי אליעזר כך, אין אדם שיש לו בית בלי חצר. אז רוב תשמישם היה בחצר, כל דבר כביסה היה עושים בחצר, כל דבר היה עושים בחצר. בית לבד הם משתמשים בו שימושים מסיים, ובחצר הם משתמשים עוד הרבה שימושים, שלא עושים אותם בתוך הבית. מילא אין דבר כזה שאדם יגור בבית בלי חצר. ממילא, כשאדם אומר אני מבטל את חצרי לך, ומה אני אעשה עם הבית? אומר רבי אליעזר, ודאי שהוא התכוון שגם ביתי אני מבטל לך. ומילא, ברגע שהוא בא ואמר להם, אני מבטל רשותי בחצר אליכם. אפילו הוא המשיך אחר כך ואמר, אבל ביתי אני לא נותן, זה שטויות. אחרי שהוא ביטל כבר את רשותו בחצר אליהם, ממילא זה גם הבית. כי אין מציאות של בית בלי חצר. אין דבר כזה בעולם. רבנן, מה הספק? היא אמר מבטיל, אמר פורש, מבטל גם רשותי בחצר אליכם, מהי? היינו אמר, תמדי רבנן משום לקרא סברי בדרך כלל, מבטל רשות חצרו, הוא לא מתכוונת בעין יפה, חצרו התביטל, רשות ביטל לא ביטל. אבל אם אמר פורש, מבטיל, נותן לכם רשות בחצר, אם אלה יכולים להוציא גם מחצרו, גם מביתו לחצר, אמר מבטל פורש. הוא אמר פורש, נותן בעין יפה. עוד אם תמדי רבנן משום דלה, עביד ניש דמסלך נושא לגמרי מביתו לחצר, והווה כי יורח לגביו. והכי אמר מבטינה, לאו כל כמיני. או שנאמר, טעם שחכמים כי אומרים, בן אדם לא יהפוך את עצמו אפילו לשבת אחת, ליום אחד, ואת עירום ועירה, אין לך כלום. מה הוא אומר? אני אבטל את הבית ואת החצר, הכל שייך לכם, ומה איתי? אני אורח בשבילכם כאן. שום אדם לא עושה דבר כזה. לכן, ודאי התכוון לתת רק את חצרו, ולא התבטאו. אפילו אם יאמר שהיא מבטלת את הבית, אין דבר כזה, ודאי לא כוונתו, הוא לא אומר את זה בלב שלם. ולכן מלא, זה לא מועיל, אי אפשר להוציא מביתו לחצר. זה הספק שלי. ענה לו ואמר לו, בין לרבנן, בין לרבי אליעזר, הכל לעניין שהאם דני סתמו כפירושו, זה התכוון לשאול. כשאדם לא אמר מה כוונתו, אבל אם הוא מגלה דעתו מפורש, גלה. לפי רבי אליעזר אומר מפורש, בלי הבית, זה לא כולל הבית. לפי דעת חכמים, אומר מפורש, אני מבטל לכם את החצרי ואת הבית, מותר להם להוציא גם מביתו ולחצר. דין האחרון שאמר רבי אליעזר במשנה, שמעתי מרבי אליעזר שיוצאים בעקריבנין בפסח בשביל נחשב כמו מרור. שואלת הגמרא, מה זה הזיהוי של הצמח שנקרא עקריבנין? אמר שלקיש עצבתה חרוזייתה. אומר רש"י, סיב עבה הגדל סביב הדקה ונקרח ועולה בו כיולבי גפנים. זה כמו חרוזים כאלה, עבה כזה, אני לא מכיר את הדבר הזה, אבל גמרא אומרת עצבתה חרוזייתה, זה נחשב כמרור, וחכמים חלוקים עליו. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.